כן, שלום. כמדי שנה בשנה, הימים האלה מזמנים לנו שאלות גדולות, איך אנחנו כיהודים שעסוקים בלימוד תורה, איך אנחנו לומדים את הסוגיות שהעם ישראל נמצא בהן כבר עשרות שנים. השנה, חלק מהדברים מדברים שאמרנו אותם כמה פעמים, גוון, בכל אופן, כל פעם, כל יום מחדש אדם חווה את הדברים קצת אחרת, וחלק מהדברים הם נוגעים קצת למציאות העכשווית ממש. אז ככה, אני אתחיל כדרכי, אני אתחיל עם משל, שאמרתי אותו כמה פעמים, אבל כן, מעשה במשפחה אחת, שהאימא שלהם הייתה אישה קצת מבוגרת, והיה לה כאבים חזקים בגב. כן. ואימא סבלה מזה. כמובן, הבנים במשפחה כולם מנסים למצוא פתרונות, הולכים מרופא לרופא. מי יכול למצוא פתרון לבעיה הזאת? יום אחד מגיע אחד הבנים, הוא אומר שהוא מצא רופא שמוכן לטפל באימא, לנסות לה ניתוח, שבעזרת השם ירפא את המחלה לגמרי. מה הניתוח? הניתוח יש לו 80%, הרופא, כן, אבל 80% שהכאבים יחלפו והכל יהיה בסדר ואמא תהיה בריאה לגמרי. 80% זה הרבה, אבל מה עם ה-20% על התורים? 20% שהיא תמות. אז בתוך, לצורך העניין, 5 אחים, 4 אחים התנגדו לניתוח. כן, אני חושב שהם די הגיוניים, כן, די מסתברים. ואח אחד אומר, אני חושב שזה כדאי, ונהיה ויכוח, נהיה ויכוח חריף וכו' וכו', וארבעה אחים ניסו בכל הכוח למנוע מהניתוח להתבצע, כי הם חושבים שהוא מסוכן, כן? אבל אח לקח ועשה את הניתוח, הצליח איכשהו להתחמק מהאחים, והם כמובן כועסים עליו וכו'. למחרת בבוקר, אמא מתעוררת מהניתוח, היא מתקשרת לבן שלה הגדול, ואומרת לו, אתה לא יודע מה קרה, אני קמה בבוקר, לראשונה מזה, מי יודע כמה זה, אני מסתובבת בעולם בלי כאבים. אבל הבן אומר, אני מחרים את הניתוח, הניתוח לא היה צודק, לא מוכן לקבל את התוצאות. כלפי מה הדברים אמורים? התנועה הציונית היא הייתה תנועה, הייתה ועודנה בתנועה חילונית מובהקת. כן, תנועה חילונית מובהקת, אפשר לצמצם במשפטים קצרים את הרעיון הציוני. הרעיון הציוני היה תשובה לשאלה. זאת אומרת, עם ישראל מצא את עצמו בתקופה, בימים ההם, נקרא לזה במאה ה-19. שוב, זה התאריך הוא סוג של הפלגה, כי זה התחיל לפני וכו'. מצא את עצמו במצב שיש מיליונים של יהודים בעולם, שהם יהודים מבחינת ההגדרה שלהם, גם ההלכתית וגם הזהותית. ויחד עם זאת, הם לא יהודים מאמינים. זאת מציאות, ככה זה היה, אפשר לעסוק הרבה בשאלה למה זה קרה, איך זה קרה, מה הדבר שגרם לעם ישראל שהיה עד לפני 250 שנה, היה כמעט לגמרי, שוב, כמובן היו דרגות שונות של יראת שמיים, לא כולם היו צדיקים גמורים וכו', היה מקומות עם בעיות כאלה, אבל בגדול עם ישראל היה מזוהה לגמרי כעם השם, עם השם, עם התורה וכו', ונוצרה מציאות חדשה של מיליונים של יהודים, לא מדבר על מעט, שמצד אחד מאוד מאוד חשובה להם הזהות היהודית, מצד שני הם לא אנשים מאמינים. והתנועה הציונית קמה והציעה הצעה חדשה להגדיר מחדש את הזהות היהודית בהגדרה חדשה, הגדרה שהיא לא הגדרה שהתורה משתמשת בה, אלא אנחנו יהודים, היו כאלה שהשתמשו במפורש במילים, באנטיתזה של המילים של הפסוק, כן? לא עוד עם לבדד יזכור. מילים שהשתמשו בהם, אני עוד שמעתי, אני עוד זוכר אנשים שהשתמשו במילים האלה, אנשים שגדלו בתוך מספיק קרובים לתורה, שהם ידעו להשתמש בציטוטים של הפסוקים, וזה היה הציטוט שלהם. ואנשים האלה יזמו את הרעיון, כחלק מהסיפור הכולל, להקים בית לאומי לעם היהודי. אני לא אעריך, יש הרבה מה לדבר על הסוגיה, על הסיפור ההיסטוריה המפליא הזה. אבל אני רוצה להתמקד בנקודה שאליה פנינו מועדות, אז הסיפור הזה משמעותו הייתה שכוחות העם ישראל הוא היה פצוע מבחינה דתית מאוד, והרבה מאוד אנשים חששו וסברו שלתת לכוחות חילוניים שלטון חזק על העם היהודי, זה לא יכול להביא טוב מבחינה דתית, או על כל פנים הסיכוי שזה יביא דברים לא טובים מבחינת הקשר של עם ישראל לקודש ברוך הוא גדול מאוד. ולכן הם התנגדו מאוד חריף לתנועה הציונית. אני יודע שהיה פן נוסף, כן, בסטמר התנגדו לציונות בגלל הסוגיה של שלושת השבועות. זה לא הייתה הדרך הרגילה של, של, של חכמי ישראל, כן? בלחון וסרמן היה מסנגד, התנגד חריף מאוד הציונות. קשה להתנגד יותר חריף ממנו, והוא לא מזכיר אפילו בפעם אחת את הסוגיה הזאת. יש תשובות לטענות לסוגיה הזאת. מה שהפריע להם זה הסוגיה החילונית, כן? לתת את עם ישראל, את מה שנשאר מעם ישראל במצב הזה, איך הגדיר את זה רבי אלחנן וסרמן? זה לכבות את המדורה בנפט. כן? אין סיכוי, הסיכוי שזה יעשה טוב מראשו עם יצר רשע וכן הלאה. היו כאלה שטענו, יותר מכמה, אבל כן, היו גם כאלה בראשם עומד הרב קוק, שעמד עם כל הסמכות התורנית שלו, ואומר, תראה, התהליך הזה, לא, לא, יש בו צדדים שיכול לקדם את עם ישראל לגאולה, ואנחנו אמורים לתמוך בתהליך באופנים מסוימים, בדרכים מסוימות וכן הלאה. זה היה ויכוח. ברגע, זה ממש כמו המשל, שוב, אפשר להצגתי את הדברים עם נטייה לדעתו של הרב חיים, אבל זה בערך הוויכוח כמו שתיארתי במשל. ברור לחלוטין שהוויכוח הזה אי אפשר לחזור אליו אחרי שהניתוח בוצע. אחרי שהניתוח בוצע צריך להרים טלפון לאמא ולשאול מה קרה. כן, הרב חיים שלל את הציונות, לא את הציונות, הציונות החילונית, אין יהודי דתי שמקבל. אבל שלל את ההצטרפות לתנועה הציונית בגלל החשש שהיה לו מקום מאוד חזק, שהדבר הזה יכול להעמיד אסון על גבי אסונות נוספים מבחינת העזיבה של הקודש ברוך הוא, כן? שאין דבר, אין דבר יותר יקר ואין דבר יותר חשוב לכנסת ישראל מאשר החיבור להשם, מאשר הברית עם הקודש ברוך הוא, וממילא זו הייתה העמדה שלו. אני חייב לומר, שוב, אפשר להתווכח על הערכות, בלי ספק זה נכון שהיו בין המנהיגים של התנועה הציונית, בין אלה שהקימו את מדינת ישראל, גם כאלה, אולי אפילו הרוב היו כאלה, שהתפיסות שלהם היו חילוניות לחלוטין, והם פעלו במסגרת התפיסות שלהם כדי לא רק לחלל את העם, אלא גם לחלל את כל עולם הסמלים, את כל עולם, את כל היהדות, את העם היהודי, כן? כן, כן, דבר, אני בתור ילד קטן זוכר את הדבר הזה, כדבר שדקר לי בעיניים שלי, הייתי ילד קטן, הייתי מגיע לירושלים לעתים לחכות יחסית, אבל בכניסה לירושלים, מיד התחנה המרכזית, היום העבירו את הדבר הזה למקום אחר, היה עמוד אבן שהיה כתוב עליו את המילה נזכור. כן, נמצא פה היום על יד מקום רחוק משם. זה היה עמוד התחנה המרכזית, על יד בעיני אומה. והמסר הוא מאוד מאוד חד, מאוד מאוד ברור, כן, יש תפילה ש... האשכנזים אומרים אותה בהתרגשות גדולה, זה דבר שיש הרבה יהודים שמגיעים לבית הכנסת רק בשביל להגיד נזכור, ופה לא עוד אלוקים נזכור, אלא אנחנו נזכור, כן? זה כסמל אחד קטן, כן? הרבה מאוד סמלים, הרבה מאוד משמעויות וכו', ואני לא רוצה לומר שזה נעשה מתוך רוע לב, זה נעשה מתוך תפיסה, של אנשים, מתוך, נעשה על ידי אנשים שהתפיסה שלהם הייתה חילונית באופן מוחלט, והם ככה חיו וככה תפסו וככה עשו, כן? אני חושב שאפילו הם היו מסכימים עם הפירוש הזה של המציאות. כן, איפה בדיוק הם כן נתנו מקום, זה בעצם הסיפור, וגם לעשות פעולות שהמטרה שלהם הייתה לקחת, נדבר על הסיפור, על סיפורים ספציפיים, אפשר לדבר על, על, על ילדי טהרן, גם היה בפועל העלייה של יהודי צפון אפריקה, וגם באיזושהי מידה יהודים מארצות המזרח התיכון, הייתה כרוכה גם באיזושהי התפורקות דתית. אבל אם אנחנו בוחנים את הסיפור במבט כולל, הסיפור הוא אחר. העולם היהודי, ערב מלחמת העולם השנייה, היה בהתפוררות דתית חמורה. קשה לתאר כמה. קשה לתאר כמה. ואני שוב, אני לא בא לומר שום שיפוט, אני רק אומר את העובדות. העובדות הן שעם ישראל, בתור משל בעלמה, בבריסק, של הרב מבריסק, הרב בריסקה היה רבה של העיר בריסקה. בתף רי סדיק זין, היה בחירות לוועד הקהילה, המפלגות הדתיות כולם קיבלו 15% מהקולות. דתיות זה, 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 כולם, כולם, בלי יוצא מלכלה. הרב היה ליטרלי שם. הרב היה אסור להתערב. כן, זה היה המצב. ברוב המקומות היו כמובן מאוזים קטנים של שם היהדות הייתה יותר חזקה, בכפרים מסוימים, במחוזות מסוימים. ורשה הייתה עיר גדולה עם הרבה מאוד יהודים, למעלה משתי מיליון יהודים היו בוורשה. ורובם ככולם בסדר גודל של 90% היו חילוניים לחלוטין, ודרך אגב לא ציונים. היה גם ציונים, הציונות הייתה חלק קטן מאוד מהסיפור. כן, יהדות הונגריה הייתה 800 אלף יהודים, רובם ככולם היו אנטי-ציונים, ורובם ככולם היו אנטי-יהודים. כן, והתנגדו לציונות כי הציונות הייתה יהודית מדי. כן, זה הסיפור. ואף על פי כן, הטענה הייתה שלתת סיפור שייתן לעם, לתנועה הציונית החילונית כוח. לך תדע לאן הוא יביא אותם. ואם אתה מסתכל על הסיפור בסופו של דבר, בסופו של דבר, עם ישראל להוציא סיפור אחד, אני אומר. קהילת יהודי תימן הייתה באותם זמנים במצב דתי שפיר. עדיין לא הגיע לשם המערב, הערכה היא, ושוב אני לא יודע כמה צריך להביא בחשבון כאלה הערכות, שעוד מעט זה היה מגיע לשם וגם שם היהדות הייתה מתפוררת. בשביל להמחיש את זה בבגדד של הבן איש חי, הבן איש חי אומר 4 פעמים בשנה דרשה בבגדד, בבית הכנסת הגדול בבגדד, והיו מגיעים לשמוע אותו 10,000 אנשים. הבן שלו מספר שלא כל שבת יש לו מניין. הוא היה רב של בית הכנסת שם. זאת אומרת, ההתפוררות הייתה טוטלית. ההתפוררות הייתה טוטלית, זה לא יאומן כי יסופר. ובארץ ישראל, לפני שנכנסים לפרשנויות, תחת המטריה של מדינת ישראל, התהליך הזה של ההתפוררות היהודית הפסיק. לא אומר שאין לנו בעיות היום, יש לנו הרבה מאוד בעיות. אבל צריך לזכור גם את הצד השני, ועוד דבר נוסף חשוב מאוד שקרה. שוב, אומרים תמיד שהיהודים במדינת ישראל פחות חשופים להתבוללות כי הם לא פוגשים גויים. זה לא נכון. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, האם מבחינתנו העובדה שיהודים חילוניים מזדהים כיהודים ורואים את הזהות היהודית שלהם כמשהו מאוד מרכזי בחיים? מאוד מאוד מרכזי בחיים. האם זה משמעותי או לא משמעותי? אני חושב, ושוב אני מציג את העמדה שלי, לא נראה לי שיש שתי צדדים בעניין הזה. לא נראה לי שיש שתי צדדים בעניין הזה. נראה לי שבסופו של דבר, ושוב, אני לא מדבר על הרווחה הגשמית, שהיא גם דבר אמיתי שצריך לראות אותו בעיניים נכוחות. לא זו בלבד, אלא אין חלום, מה שנקרא, שוב, תמיד אפשר לדבר על דברים אלוקיים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, כן, אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אותו, ויכול להיות, כן, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את העולם ברגע אחד. אין גויים כמר מדלי וכשחק כמו זניים נחשב, וכן, מה, אין גבולות ליכולת האלוקית. אבל אם אנחנו צריכים לקבל החלטות בשור אנושי, המציאות פה בארץ היא הדרך הכי טובה שאנחנו יכולים להעלות על הדעת עבור עם ישראל מבחינה דתית. מבחינה דתית אני מדבר. גם הפריחה הגדולה של עולם התורה, שוב, אני לא מתווכח על זה שיש יהודים חילוניים שזה בעיניהם לצנינים, מסתבר שזה נכון. לא הייתי בתוך ליבם, אבל ככה זה נשמע לפחות מחלק מהדיבורים שלהם. אבל אם אנחנו שואלים מה נתן את הכוח לעולם התורה, אפשר גם לדבר על הכסף, אבל זה לא הנושא. זה לא הנושא. קם פה ציבור יהודי גדול וחזק, יהודי גדול חזק באמונתו, חזק בתורתו, בהרבה מאוד צורות ואופנים, במידה רבה בזכות התחושה החזקה של, כן, של אנחנו כאן. כן. סאטמר רבי אמר שהעובדה שאנחנו מדליקים נרות חנוכה בחוץ היא בגלל שאנחנו ציונים. והוא צודק. הוא צודק, יהודים באירופה, במקומות שלא היה שום חשש מהאנטישמיות, חשש מעשי, הרגישו לא נוח להדליק חנוכיה בחוץ. כן, גם היום באמריקה יש הרבה מאוד יהודים שלא מעיזים לעשות את זה. כן? העובדה, וקל וחומר, אם אנחנו מדברים על יהודים חילוניים, אם אנחנו מצפים בשבילהם איזושהי תוכנית, שהם יוכלו לחזור בתשובה הם או הילדים שלהם, אז הדרך היחידה שהיום בכל מקום בעולם, יהודים לא דתיים, יכולים איכשהו לחזור בתשובה, זה על ידי הסיפור הזה. מה שזה אומר, ושוב, אני לא... מה שזה אומר שאנחנו לא יכולים להסתכל על הסיפור הזה ולהגיד, הסיפור הזה הוא לא רלוונטי. הסיפור הזה הוא הדרך שלנו, וזה חוץ מטענה נוספת שצריכים להביא אותה בחשבון. גם אם נגיד שמישהו יסתכל אחורנית ויגיד שהוא לא מעוניין, הוא לא שמח במה שקרה, איזה פתרון אחר אתה מציע עבור העם היהודי? כן, יש היום בארץ סדר גודל של 7 מיליון, כן ירבו, יוסף השם מלכם ככה 1,000 פעמים כאשר דיבר לכם, יהודים בארץ ישראל. כן, איך אמר מי שאמר, כן, הערבים הם אותם ערבים והים הוא אותו ים. לאף אחד אין ספק בשאלה מה הערבים יעשו אם חלילה וחס היה לא תהיה, הם ינצחו. אין בזה ספק. כן, לדבר, יש אנשים שאוהבים לדבר על קטסטרופות, אבל קטסטרופה היא לא אסטרטגיה, היא לא דרך פעולה. כן, לצפות, לתכנן מה יקרה, יהיה פה איזושהי רעידת אדמה גדולה, זה לא רציני, זה לא, במילים פשוטות מאוד, הקדוש ברוך הוא, איך נקרא לזה במילים האלה, פקד השם את עמו לתת להם לחם, ואנחנו חלק מהסיפור. כן, לא נראה לי, אם אני לא טועה, זאת העמדה של רוב ככל חכמי ישראל בימינו. אלא מה, יש לנו כמה מורכבויות בסיפור הזה. כן, בוא נאמר את זה כך. כיוון שמדינת ישראל כיום, עדיין כיום, היא חילונית בהגדרה, באופן מאוד מאוד חזק. כן? לא שאני לא אוהב לקטרג על יהודים וכו', אבל זאת המציאות. זאת המציאות. מדינת ישראל, עולם הסמלים שלה, עולם המשמעויות שלה, הוא חילוני באופן מוחלט. ולפחות ככה ההרגשה שלנו, ההרגשה וההבנה שלנו, שאין לנו יכולת חינוכית להזדהות, ודאי באופן מלא, עם מדינת ישראל וסמליה, ולהמשיך את המפעל החינוכי של חינוך הילדים שלנו. זאת אומרת, אם הרעיון בעצם, מה שנקרא הציבור החרדי, האסטרטגיה החרדית היא אסטרטגיה של התבדלות. זה לא רק התבדלות במובן המעשי, הטכני, כן? זה גם נכון ש... משתדלים, יהודים חרדים משתדלים לבנות שכונות נפרדות שגרים בהם רק יהודים חרדים, בהתאם לאפשרויות, משתדלים כמובן לחיות במרחב שבו החילוניות לא חודרת, עד כמה שזה אפשרי, אבל גם ברמת ההזדהות אנחנו לא מרגישים שאפשר, ואני חושב שזה נכון בגדול, להיות חלק מהסיפור ברמות שונות ומשונות, ולהמשיך לחנך את הילדים שלנו. אני לא חושב שהבעיה היא רק האם פלוני, גוש את פלוני, מה יקרה? זו שאלה הרבה יותר רחבה והרבה יותר כללית, כן? אם לצורך היה ניקח את הסוגיה של, סוגיה של גיוס, כן? אם אנחנו, אם באירוע של השבעת צנחנים, יהיו כך וכך אמהות אמהות חרדיות שם, חלק מאוד משמעותי ברעיון של ההתבדלות ילך לאיבוד, ומבחינתנו זאת אסטרטגיה הכרחית. כן, האסטרטגיה, ההתבדלות היא לא אידיאולוגיה, היא אסטרטגיה, שאומרת, תראה, אנחנו יכולים לקיים, העולם החילוני, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא עולם חילוני מאוד, גם מטורף בחלקים שלו, ואנחנו לא יכולים, זאת הסיבה. בעיניי, זאת הסיבה האמיתית, והיא סיבה עדיין נכונה. עדיין נכונה, לא נראה לי שאולי אפשר לדבר על שינויים קלים שיכולים להיות. בגדול, אני חושב שהאסטרטגיה הזאת עדיין איתה, עדיין זה הזמן. דרך אגב, חייבים לספר את הסיפור הזה. זאת אומרת, בעשרות השנים האחרונות, מה שקרה בציונות הדתית, שקמו אנשים שאמרו שהם מנסים לקחת מוטיבים של חרדיות ולאמץ אותן. כן, אפשר להזכיר את מי שנפטר לא מזמן שהיה חלק משמעותי בצד הזה, זה הרב דרוקמן. הרב דרוקמן היה מי שלקח בני נוער והביא אותם לרב צבי יהודה קוק, ובדרך הזאת יחיו מחדש את ה... נקרא לזה. בשעתו שהרב קוק נפטר, רוב תלמידיו הלכו לציבור החרדי. והסיבה לזה היא בגלל שהם ירגישו שבלי הדמות הגדולה שלו הם לא יכולים לחיות את המורכבות. כן, לא היה מספיק אנשים, לא היה סוגיה הייתה מאוד מורכבת, ואפשר להזכיר את השמות האלה, כן? משפחת לוין, רב אריה לוין היה מהאנשים הכי קרובים לרב קוק, הריץ את הרב קוק מאוד מאוד. כן, מי שרוצה יכול לקרוא. אולי הוא כתב עוד דברים בעניין הזה, אבל בספר שנקרא נשם שמו והחלמה, חלק הביאורים, יש שם הקדמה על דמותו של הנשם, שכתב אותה רב אריה לוין. רב אריה לוין היה, נקרא לזה מחותן. כן, נכדו של הלשם היה רב פרופסור שלום אלישיב, וחמיו היה רב אריה לוין. ורב אברום אלישיב, החתן של הלשם, ביקש ממחותנו לכתוב מאמר הערכה, אם מותר לקרוא לזה במילים האלה. כן, על דמותו של הלשם, ביקש מרב אריה לוין, ושם הוא כותב על הרב קוק, בין השאר, כן, דברים שהוא שמע מהרב קוק, בהפלגה גדולה מאוד. כן, ורב אריה לוין, המשפחה שלו הלכה להיות הציבור החרדי, גם משפחת לוין, משפחת אוירבך, גם משפחת אריאלי, החלקים הגדולים שלה, כן, ועוד משפחות, משפחת שולזינגר, משפחות של אנשים שהיו קרובים מאוד לרב קוק, והם הרגישו פשוט, לא בגלל שהם חשבו שהרב קוק טעה, אני חושב שהם חלקו עליו או משהו כזה, הם הרגישו שאין להם את היכולת. ומי שיצר את ה... הקים מחדש את הרעיון הזה היה הרב דרוקמן. כן, הוא עצמו עמד בין העולמות. באותו יום שהרב דרוקמן נפטר, לפני כמה חודשים, אז שמעתי, נסעתי במונית ושמעתי שם מישהו שאומר, אני מספיד את הרב דרוקמן שלפני 50 שנה. הרב דרוקמן שהיה שייך לציונות הדתית המסתגלת, לציונות הדתית שלא עשתה רעש מכל דבר, והוא הלך לנו לציבור אחר. כן? הלך לגמרי, לא הלך לגמרי, כן, לא משנה, כל פעמים קם מזה עולם שלם של ישיבות, עולם שלם של זה, אם אפשר, שוב, זאת אומרת, במילים אחרות, הרעיון הוא שיש שני אופנים, שתי דרכים איך להתמודד עם המציאות שאנחנו חיים בה. זה הכל. אפשר באמצע ללכת, לקחת קצת מזה או קצת מזה. הייתה אסטרטגיה אחת שאני אפשר לייחס אותה לתנועת המזרחי, האסטרטגיה הזו הייתה שאנחנו כיהודים פרטיים נשמור תורה ומצוות בכל מחיר, אפילו היו כאלה שעשו את זה במסירות נפש, ויחד עם זאת ננהל את החיים בתוך המי אנוכי ישר. הדרך הזאת, היו לו גם הישגים בלי שום ספק, אבל המחירים שהיא שילמה היו בדבר שני מחירים כבדים מאוד, נשירה בכמויות מחרידות בעשרות השנים הראשונות, מדובר על, יש מדברים על 60%, יותר מ-60% נשירה, משהו מחריד. והדבר השני, זה זליגה רעיונית, זאת אומרת, כאילו, כן, טבע הדברים. והציבור החרדי שילם מחירים מאוד כבדים גם הוא, לא, אני לא משמע, אני מאמין בכל ליבי שהדרך הזאת, איך אומרים, היא שווה, נקרא לזה ככה. כן, שאנחנו ויתרנו על האפשרות, על הרעיון להציל את עם ישראל, אנחנו עסוקים בעיקר בתוך עצמנו, ויתרנו על היומרה שלנו להנהיג את העולם, כן, אנחנו סגורים ב... לקחנו את התורה לתוך הגלות, עושה לי כאן, ונשתמש במילים האלה. מצד שני, קם עולם תורה גדול ומשמעותי שאין כמותו בשום מקום בעולם. כן, עולם התורה הזה הוא מנוף אדיר, גם בשביל יהדות ארצות הברית וגם בשביל חלקים אחרים ביהדות. כן, הרבה מאוד, כמה יהודים נוסעים, כן, הרב שטיינמן היה נוסע לאמריקה כדי לחזק את הציבור שם. כמה, הפעם האחרונה שהביאו מגדולי אמריקה לכאן, זה היה רב משה פיינשטיין, שגדל, שייך לאירופה שלפני המלחמה. כן, בדור החדש באירופה לא, זה לא סדר הגודל. אבל במילים אחרות, עולם התורה צמח כאן בצורה הזאת, וכו'. עד כאן, מה שאמרתי, הוא תמונה די פשוטה של המציאות עם המורכבות שלה. אני רוצה רק להציג נקודה חדשה בעקבות החודשים האחרונים. מה שקרה פה באופן מאוד קצר, ואני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אולי לא, כן, לא נכנס לפרטים, מה שקרה באופן פשוט זה שאותה אותה תנועה שהייתה מצד אחד עם זהות יהודית, מצד שני חילונית מאוד, מערבית מאוד, יש מי שירצה לקרוא לה שמאלנית, הלכה והצמצמה מבחינת הכמות, מבחינת המשקל הכמותי שלה פה בארץ, וכיוון שמדינת ישראל עדיין יש אומרים שהיא דמוקרטיה, אז יש כזה דבר, אולי שמעתם עליו, שיש קופסאות כאלה מקרטון ושמים שם פתקים וכו', לא באמת משמעותי, אבל יש לזה איזושהי השלכה. והציבור האמוני לגווניו, שזה מורכב, יש כמה וכמה גוונים עם הבדלים משמעותיים בפנים, צמח וגדל. זה צד אחד של התמונה. צד שני של התמונה, שהתברר לנו באופן ברור, יש כאלה שטוענים, אני ביניהם שידעתי את זה מראש, אבל בכל אופן, התברר באופן ברור שמי שמחזיק ומקיים את מדינת ישראל, זה לא הרוב. נקודה. התברר שככה מקובל בעולם, שבמדינות קפיטליסטיות, 90% מהרכוש נמצא אצל 10% מהעם. ה-10% האלה, עכשיו כסף זה אחד הדדים של התמונה. זה כסף, זה האקדמיה, והתברר שגם חלקים לפחות בצבא, שלא לדבר על מערכות המשפט, כן, והתברר שאין סיכוי. בשלב הזה אין סיכוי למלחמה. זה הסיפור. עוד דבר חשוב להזכיר. חשוב להזכיר שאותו חלק מוכן לשלם כל מחיר כדי לנצח במלחמה. אם הם היו, איך אומרים, ילד טוב ירושלים או משהו כזה, הם היו אומרים, סדר, הרוב, כן, הרוב קובע. זה אלה כללי המשחק. אבל הם לא קובעים ככה. שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים של תוכנית של הרפורמה המשפטית, אם זה לא בסדר או לא. אני לא משפטן, לא זה התחום שלי, ויכול להיות שאפשר להגיד שהם צודקים בפרט הזה או הם צודקים בפרט הזה. בגדול זה הסיפור. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה מאוד מאוד גדולה. שוב, אלה שמאמינים בקטסטרופות, פגשתי הרבה כאלה בחודשים האחרונים, אמרו, הנה, זה בירור. קדוש ברוך הוא רוצה לברר מי להשם ומי לא, והולכים למלחמה. אחת מנקודות התורפה שלי, אני חייב לומר לכם את האמת, שאני לא יודע את העתיד. לא יודע. כן, הייתי שמח אם הייתי יכול להגיד לכם, כל יום אמר השם, כן, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לי כך וכך, הוא לא הגיע. אני לא יודע. אני לא יודע, אני יכול להגיד צברות לכאן וצברות לשם. אני יכול להגיד דבר אחד, לבנות תוכנית פעולה, היא לא בונים על קטסטרופה. אין כזה תוכנית. תוכנית פעולה זה פירושו, מה אנחנו חושבים? אפשר להכביר דברים ולהגיד, תשמע, התברר כמה הצד השני הוא לא בסדר. זה גם נכון, ואני בונים בסדר. אני מבין את זה. האם זה יושיע אותנו? חוששני שלא. לכעס צריך לתת מקום, וצריך לתת לו פורקן וכו', אני בעד. כן, מבחינה פסיכולוגית זה טוב. אבל אם אנחנו שואלים באמת, וזאת השאלה האמיתית שאנחנו צריכים לשאול אותה, בעיניי. אנחנו נתקמי לומר, היהודים הנאמנים להשם ולתורה. בואו נאמר את זה עוד יותר, תרשו לי עוד להוסיף עוד משפט אחד. יש בצד שנקרא הצד הימני של, של, של הפוליטיקה, כן, מבחינה פוליטית, מכיל גם ציבור מסורתי מאוד גדול. הציבור המסורתי בגדול, חלקו הגדול, הם אנשים מאמינים לגמרי. אני במסגרת תפקידי נוסע הרבה מאוד עם מוניות. ואני רגיל לשוחח עם נהגי מוניות. וקיבלתי מאבא שלי שיהיה בריא, שכדאי, או אבא שלי אומר, או אתה תחכים, או הוא יחכים. תמיד זה טוב. ואני מכיר את האנשים, לרובם הגדול, אם אתה מדבר, יורד איתם לרמה של אמונה, אין הבדל גדול ביני לבינם. הם כולנו מאמינים. מבחינה חיצונית, צריך חיזוק, צריך למצוא את הדרך לחזק אותה. אבל הציבור הזה הוא במהותו לא אליטיסטי. הוא ציבור שלא מעלה על דעתו שהוא אמור להעניק את המדינה. הם פשוטיה. יש אליטה אחת במדינת ישראל, והיא האליטה השמאלית. זאת אליטה ברורה. אליטה שלפחות חושבת וגם אולי צודקת במידה רבה, שהיא יודעת להעניק את המדינה. היא עשתה את זה בהרבה מאוד מובנים, עם הצלחה לא מבוטלת. האם יש אליטה בצד השני? לצערי, אני אומר לך, אנשים פרטיים תמצא הרבה מבריקים ומרשימים מאוד. אין מי שבא ואומר, אנחנו מוכנים לקחת את הסיפור הזה ולהציע דרכים תורניות איך להניר אותו. אני לא שמעתי באוזניי כזה קול. ואתמול אמרתי את זה בזה מקום, אמרו לי אנשים, מי אמר שאפשר? מבחינתי, הדבר הזה הוא מיסודות אמונת ישראל. המחשבה שהתור, זה שזה קשה, אמר לי מישהו, ואולי יש דברים שאנחנו לא יודעים. אמרתי לו, אתה יודע למה זה דומה? תחשוב על אדם שיגיד לך שיש לו שאלה מאוד קשה, מה לעשות? וכיוון שהוא לא יודע, אז הוא נותן לילד בן החמש להחליט. מבחינה תורנית, לתת לנתניהו להחליט זה יותר גרוע מאשר לתת לילד בן חמש. הוא איש עם זכויות ויש לו דברים שהוא יודע לעשות אותם, והוא עשה אותם בהצלחה וכו'. עכשיו דרך אגב, אני לא אומר, חשוב להזכיר, אני לא טוען שהתורה אמורה לענות תשובה לשאלה איזה כלי נשק טוב למרחק כזה ואיזה כלי נשק טוב למרחק כזה. בלי ספק, העולם פיתח וטוב שכך מבטים מקצועיים על המון המון דברים, וזה תפקידו של רב אמיתי, לשמוע נכון את אנשי המקצוע ולקבל הערכה. חשוב להבין אבל שאנחנו צריכים לבוא לעם, אני חושב שזה חובתנו באיזשהו מקום. מי אני וכאילו את מי, אני חושב שיש פה משהו טרגי. אני לא מכיר, שוב, יש בציונות הדתית, יש חלק, אותה תנועה קדמונית של המזרחי, ששוב, אני לא מדבר, אני לא בא לשפוט. אני אומר, אותם אנשים, יש ביניהם יהודים יראי שמיים באופן מרשים אפילו. אבל התפיסה שלהם הכללית היא תפיסה ישראלית כללית. כן. הם אנשים שהם חלק מ... היו כאלה שהצביעו למפלגת העבודה במשך שנים רבות, והם ראו את עצמם כאנשים דתיים, והם גם היו אנשים דתיים בהרבה מובנים של שמירת מצוות וכו'. הם לא יכולים לבוא לעם ישראל ולהגיד לו שהתורה, כן, אני קראתי היום אדם שכתב לפני 30 שנה, הוא אומר, אני יהודי דתי עד הסוף, וציוני חילוני לגמרי. כן, הוא אומר, אין בציונות שלי נקודה אחת דתית. כן, אני, כמו כל העמים, עכשיו, האם יש סתירה פנימית בדברים האלה, או אין סתירה פנימית, לא כאן המקום לשפוט. ברור לחלוטין שאנשים כאלה לא יכולים להציע לעם ישראל אור חדש על ציון תאיר. מי שיבוא צריך לבוא ולהגיד, כן, התורה יש לה מה לומר, יש לה מה לומר על המציאות, יש לה מה לומר על המציאות שבה יש יהודים חילוניים ואיך אנחנו מתמודדים איתם, כן? אמר לי מישהו, אתה לא יודע כמה דעות יהיו, זה יגיד ככה, זה יגיד ככה, אני לא מפחד מזה. זה דרכה של תורה, יהיה מי שיגיד כך, יהיה מי שיגיד כך, ככה זה היה יהודי שקראו לו רבי ינקל בלויה, רבה של שכונת סנהדריה, כתב ספר על הלכות ריבית, מהראשונים שעסקו בזה לפני עשרות שנים. בעקבות הספר הזה, היו הרבה חידושים שלו, הרבה רבנים אחרים אמרו, לא נראה. יש כמה חידושים שלו שהתקבלו כצון ברזל אצל כל הפוסקים. כן, זה ככה צריך להיות. זה לא איזושהי פשלה כן, ככה צריך להיות. וההנחה גם זה אמר לי מישהו, תראה, הרבנים הם רבנים של יחידים. זה נכון. זה נכון, עד היום זה נכון. חייבים להבין, אני חושב שחייבים להבין שמאוד מאוד מהר אנחנו נהפוך להיות... גם אם נדבר על... אמר לי היום מישהו, יש לי רעיון איך לפתור את הבעיה שאתה מעורר. מה הבעיה? שהציבור החרדי והדתי הולכים לגדול ולהיות כמות גדולה מאוד. אבל אם נתפלג בלי סוף, אז כל הקבוצה תהיה קטנה לגמרי. זה פתרון אידיאלי. כן, זה פתרון אידיאלי, כן. כל אחד יהיה לבד, מה אתה רוצה, בקבוצה כזו קטנה? כן, אני אוהב לספר את הבדיחה הזאת, היה באמריקה פעם סקר, אני יודע, עשו מחקר לחלק את היהודים לקבוצות. אז חילקו לארבע קבוצות, כן, יש יהודים חילוניים, רפורמים, קונסרבטיביים ואורתודוקסים. אז החוקר מדבר בטלפון עם יהודי אחד, הוא לא מוצא אף אחד מארבעת הקבוצות שמתאימה לו, הוא לא זה, לא זה. הוא אומר לו, מה, איך זה יכול, תסביר לי. הוא אומר, לא, אני חסיד בובוב. כן, מאיפה נהייתי, מאיפה שמת אותי להיות אורתודוקסי, כן, אני חסיד בובוב. אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלת מיליון הדולר, כן? אם הנקודה המהותית בחיים שלי, שוב, דווקא מפני שכל אחד מאיתנו למד מרבותיו את הדרך שלו והיא חשובה בעינה, זה נכון, אבל זה בתור סעיף 2. כן, כיוון שהתורה והאמונה בקודש ברוך הוא הם יסודות החיים שלנו, אז לכן כל פרט הוא חשוב מאוד. אבל אי אפשר להגיד, כן, מה הנקודה העיקרית של היהדות, כן, לצורך העניין, כן, יבוא אדם ויגיד, כן, לעסוק יש מייצה לימד איכס. כן, אלה שלומדים בפקיעס, לא, זה לא, זה... הוויכוח הוא ויכוח טוב. הוויכוחים בונים אותנו. צריך לדעת את זה, ויכוחים הם לא אסון, הם לא נקודת חולשה, הם נקודת חוזק. כן, אם אנחנו מבינים שיש קבוצה של... לא ש... זאת אומרת, יש גישה שאומרת שהוויכוחים הם לא חשובים, נער ונער ופשטה. אני לא מחזיק בעמדה הזאת. כן, יש לי נטייה כזאת, אתם רוצים, תחלקו עליי, לי נראה לי שאני צודק. אבל אני מבין שהוויכוח הוא ויכוח בתוך הסיפור, כן? יש סיפור אחד כללי שכולנו אחוזים, כן? אני חושב ואנחנו נצטרך גם להתמודד עם העובדה, זאת עובדה, שוב, אפשר להתפלל להשם, לא רק אפשר, אנחנו נתפלל להשם שהעובדה הזאת תיעלם מחיינו, שעם ישראל כולו יחזור בתשובה וכולם יחזרו לקודש ברוך הוא. אבל נכון להיום, וככה אנחנו צריכים לפעול, בהתאם למציאות של היום, כן, מה אנחנו עושים? כן, לפני לא יודע כמה זמן, שאל אותי הפיגוע בפריז, מקום, אני לא זוכר את הפרטים, קיצר, באתי באוקר לבית הכנסת, ניגש אליי אחד ואומר לי, תגיד לי, עם איזה צד אתה הולך? הצד הערבי או הצד הצרפתי? אמרתי לו, לא הבנתי. אז הוא אומר לי, תראה, בארץ הערבים רוצים להרוג את כולנו, אז אני נגד הערבים. אבל בצרפת יש ויכוח בין אנשים חילוניים לאנשים דתיים. כן? לחשתים צלוי בר, אני חושב שבתור שאלה זו שאלה טובה. השאלה הזאת, התשובה שלי היא ברורה, אבל השאלה הזאת דורשת תשובה אמיתית. והשאלה היא, אם אנחנו יכולים למצוא, לבוא ולומר, כן, כדי להקים פה בארץ, ככה ראיתי שבן גוריון סיפר, הסיפור עבר כמה ידיים, אני לא יודע אם הוא אמיתי או מדויק, אבל הוא סיפר שבשנת 1942 הוא היה בניו יורק באיזה מלון, ודפק אצלו בחדר, בשבת אחרי צהריים, יהודי בשם רבן קוטלר, ואמר לו, אתה יודע שבאירופה שורפים יהודים? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, בוא, צריך לעשות משהו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, בוא נעשה אגודה, כל היהודים כולם, כל הארגונים היהודים כולם, להציל יהודים מהיטלר. אז הוא אמר לו, אתה רוצה לשבת עם רפורם? אז הוא אמר לו, אם הנושא הוא הצלת יהודים, לא מדברים שם לא על יהדות ולא על דרכי עבודת השם ולא על אוכל ולא כלום, אלא איך מצילים יהודים מהיטלר? כולנו יהודים. כן, לפי הסיפור, הבן גוריון אמר לו, בסדר, אבל בלי הריוויזיוניסטים, שנקרא בלי ביתר. כן, אבל אני לא יכול לצרף את זה. אני לא יודע אם הסיפור אמיתי או לא, לא משנה. אני אומר, כן, יש, האם אנחנו מבינים שעם ישראל נמצא, ואני חושב שיש פה שעה גורלית מאוד, גם מבחינת עתיד העם כולו, וגם מבחינת עתיד עולם התורה. מי שבונה על, 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 על מלחמות, לא נראה לי שזה, אני אגיד את זה במילים של הפסוק, לא תהיה תפארתנו על הדרך הזה. לא נראה לי. אולי אני טועה. אולי אני טועה, אבל כך נראה לי, שהעולם, עם ישראל כולו מצפה ליהודים של תורה שיבואו ויגידו, כן, זה הדבר הנכון. מה צריך לעשות פה? כן. מה אנחנו מציעים? מה אנחנו רוצים לעשות? איך אנחנו רוצים לעשות? שוב, צריך לשים לב, אנחנו יכולים להגיד, וזה נכון, שיש הבדל גדול במה שאנחנו דורשים פנימה, כן, שבו הבן שלי ישאל אותי מה התורה רוצה, אני אגיד לו, לא שאני משקר, אלא אני אומר, כן, יש ערך וחשיבות, ככה סבא שלי עליו השלום סיפר, שהוא שאל את החזוני, שאם יש טעם להוציא ילד יתום או משהו כזה, שהיה בקיבוץ, למוסד שנקרא ויצו, ויצו היה מוסד, איך נקרא לזה, משהו כמו ליכוד היום, כן. גם שם היו חילונים וגם שם היו חילונים, גם שם היו אפיקורסים, אז החזוני שאמר לו, תדע לך שבבית של מטו יש כללים, של כשר ופסול, בבית השם הלו, כל הבדל הוא נצח נצחים. וצריך לחלל שבת, הוא אומר, בשביל לעשות את זה. כן, האם חשוב לנו העובדה שיהודים חילוניים, אני הייתי שבוע שעבר עם קבוצה של 15 יהודים, לא דתיים בכלל, כן, אנשים שחילים לצד השני של המפה הפוליטית. כן, הם כולם אמרו, אני סיפרתי להם איזה סיפור, אבל כולם אמרו, תראה, מבחינתנו, היהדות זה נקודת מרכז של החיים שלנו. כואב לנו עד מאוד שאתם לא מוצאים מקום עבורנו. כן, הוא אומר, אחד שם אומר, תראה, כן תתגייסו לצבא, לא תתגייסו לצבא, זו שאלה חשובה. נוכל להסתדר עליה. נוכל לריב עליה באהבה, הוא אמר. כן, אני לא אוהב יותר לך, נמשיך לריב, אבל נוכל לריב עליה באהבה. אבל זה שאתה, שאני בעיניך גוי, יכול להיות שיטען מישהו שזאת האמת. אין לנו דרך, אם זאת האמת, לשקר לא נוכל, גם אם נרצה, זה לא ילך. אבל זו השאלה האמיתית, ואני חושב שזה תפקידנו, לחשוב עליה לפחות ברצינות. עכשיו אני מודע היטב שיש סיפור יפה שאני שמעתי אותו פעם. כן, הרבי פונוביץ' נסע, היה נוסע הרבה לחוץ לארץ, אסוף כסף לישיבת פונוביץ', ובדרך כלל הוא חזר לחגים הביתה. שנה אחת הוא נתקע בראש השונה באיזה בית כנסת, איזה עיירה בארצות הברית, נתקע שם, התפלל באיזה בית כנסת עם 12 מתפללים. מטבע הדברים, הכל היה שם ברמה של בית כנסת קטן, כן, החזנים, הוא היה רגיל לתפילות בפונוביץ'. אבל החזן במוסף היה משהו לא רגיל. אחרי תפילה ניגש אליו הרב ושאל אותו, תגיד לי, מאיפה המוטיבציה להתפלל כל כך חזק וכזה בכנסת? הרי תפילה כזאת, מתארגנים לכבודה וכו'. אז הוא אמר, אבא שלי לימד אותי שכשאתה מתפלל, אתה לא יודע מי שומע אותך. אמר לו רבי פוליבש, כמה אבא שלך צדק? שנה הבאה אתה תתפלל בפוליבש. זה היה מוישה פורטמן, היה החזן האגדי של פוליבש במשך עשרות שנים. אני אומר, שאני מדבר, אני לא יודע למי אני מדבר. לך תדע. לך תדע לאן הדברים יכולים להגיע. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנמצא את הדרך הנכונה עבורנו, ועבור עם ישראל כולו, ושנזכה כבר באמת לגאולה שלמה. אבי חנן לבן עקש שאוהב ורוצה, הקדוש ברוך הוא לזקו, לסיסו, לפי תמיד עולם, תראו מצווה שאלה, אבל אם לא חכה תמיד צריכה, וידיד תבוא לי להדיר, מזגדי, מזגדי, שמי רבו.